הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת עירובין פרק שביעי, פרק חלון, בדף מ"ו. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רבי יוסף יצחק, בן רבי שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רבי אברהם גליק. אתמול בדף מ"ה למדנו שאם ישנו כותל המבדיל והמפריד בין שתי חצרות, אם כן שתי החצרות אינן יכולות לערב יחד, שהרי יש כותל המפריד והמבדיל ביניהם. אולם, אם יהיה חלון בכותל שרוחבו יהיה 4x4 טפחים, והחלון יהיה בתוך גובה 10 טפחים מהקרקע, אם כן יחשב אותו חלון כפתח בין שתי החצרות, ושתי החצרות יוכלו לעשות עירוב חצרות יחד ולטלטל מחצר לחצר. כעת דן הירושלמי, מה הדין אם החלון הזה נמצא מעל לגובה 10 טפחים מפני הקרקע, מהרצפה? אולם אותו אדם רוצה למעט את השטח בכדי שיהיה מהקרקע לחלון פחות מ10 טפחים, ואז יוכלו שתי החצרות לערב יחד. אותו אדם מעוניין למעט את גובה החלון על ידי כלי שהוא מניח על הקרקע סמוך לכותל. אם אותו אדם היה מניח אפר, בוודאי שהאפר היה בטל לכותל, ונחשב הדבר כאילו הרצפה הוגבעה, ואם מהרצפה הגבוהה לאחר שהוא הניח את החול יש פחות מ10 טפחים, בוודאי שהחלון הזה יכול לשמש כפתח, ושתי החצרות ממילא יוכלו לערב יחד. השאלה היא, מה יעדין דן הירושלמי? מהו למעט בכלים? האם ניתן למעט את הגובה החסר, את הפער שישנו, של מעל לגובה 10 טפחים מהקרקע, על ידי כלים שאותו אדם יניח על הקרקע? רב חייא בראשי אמר ממעטין בכלים, כעת אנחנו מתחילים דף מ"ו עמוד א', לעומתו רבי יונה רבי יצחק בר טבלאי אמר בשם רבי יוחנן, אין ממעטין בכלים. ממשיך הירושלמי ואומר, תמן בבבל אמרי, הביאו בכך מחלוקת רבי חייא רבא ורבי ישמעאל ברבי יוסי. אחד אמר אסור ואחד אמר מותר, ומבאר הירושלמי מהי סברת המחלוקת. מן דמר אסור מי שסובר שלא ניתן למעט בכלים. סברתו היא שמה ישכח ויטלטלנו, הועיל והדרך לטלטל כלי ממקום למקום, וישנו חשש שהכלי הזה שכעת ממעט את גובה הכותל אל פחות מ10 טפחים, הכלי הזה בסופו של דבר כבר לא יהיה שם יותר, וימשיכו בני החצרות לטלטל, ולא ישימו לב שלאחר שהכלי כבר לא נמצא שם, אם כן החלון הוא בגובה של יותר מ10 טפחים, והם לא יכולים לערב יחד. ממשיך הירושלמי ואומר, הורי רבי יוחנן בר מריה למיך בו שלב קוף, רבי יוחנן הורה בשתי חצרות כאלו שהחלון נמצא מעל לגובה 10 טפחים מהקרקע, שיהיה אפשר לערב שתי החצרות יחד, רק על ידי כך שהם יניחו קורה מאוד כבדה, ומכיוון שקורה כבדה אין הדרך לטלטלה, כי אי אפשר לטלטלה בקל, בוודאי שסביר להניח שהיא תונח שם ותישאר שם, ורק על סמך קורה כזאת שהדרך להניח אותה שם תדיר, יהיה אפשר לטלטל ולערב בין שתי החצרות. אולם בכלים שבקל ניתן לטלטלם, וישנו חשש שהאדם יסיר אותם מהמקום שם, ולמרות זאת ימשיכו לטלטל, ולא ישימו אל ליבם שכבר הם לא יכולים לטלטל, רק בכלים סובר רבי יוחנן שלא ניתן למעט, אולם בקורה כבדה ניתן למעט. ממשיך הירושלמי ואומר, תני שנינו בתוספתא בכל ממעטים, באבנים ובלבנים ובסולם מצרי. סולם מצרי זהו סולם קטן, שאין בו 4 שליבות, והוא שקבעו, כלומר מאחר שהסולם הזה הוא אינו כבד, וישנו חשש שהוא יוסר משם. וכפי שראינו שבכלים חששו שהכלים יוסרו משם ובכל זאת ימשיכו בני החצרות לטלטל ולערב יחד למרות שהם כבר לא יכולים, שהרי החלון נמצא בגובה מעל 10 טפחים והסולם שמיעט את הגובה כבר איננו שם. לכן אומר הירושלמי והוא שקבעו, כלומר צריך לקבוע ולחבר את הסולם לקרקע בשביל שהסולם יוכל למעט את גובה החלון אל מתחת ל10 טפחים. רבי בא בשם רב יהודה חולק ואומר, אפילו לא קבעו, כלומר למרות שהסולם הזה לא קובעים אותו בקרקע, בכל זאת ניתן לדון את הסולם שהוא ממעט את החלון מגובה של 10 טפחים. שואל הירושלמי, ועתני והוא שקבעו, הרי התוספתא במפורש שונה, והוא שקבעו, מיישב הירושלמי רבי בא והוא שייחדו לכן. כלומר רבי בא לומד שאין כוונת התוספתא לחייב לחבר את הסולם אל הקרקע. אלא כוונת התוספתא שמספיק ודי בכך, שאותו אדם שיניח את הסולם, כלומר בני החצרות, בדעתם יהיה להניח את הסולם שם במהלך כל השבת, אם כן על סמך סולם כזה, שאינו מחובר לקרקע, אולם דעת בני החצרות, בני שתי החצרות, להניח אותו שם כל השבת ולא לטלטלו, די בכך בכדי שהוא יוכל למעט את גובה החלון אל מתחת לעשרה טפחים, ואז יוכלו לערב בני שתי החצרות יחד ולטלטל יחד מחצר לחצר. בניגוד לשיטת רביבה ולהבנת רביבה בדברי התוספתא, שאין משמעות הלשון של התוספתא לקבוע את הסולם במסמאות, אלא די בכך שבמחשבה החליטו בני החצרות שלא לטלטל את הסולם במהלך השבת, מביאה ירושלמית שיטת רבי אורי, רבי לא כדינתניה, והוא שקבעה, רבי סבר שצריך לקבוע את הסולם אל הקרקע במסמרות, ורק אז הסולם ממעט את גובה עשרה טפחים בשביל שיהיה מותר לטלטל בין שתי החצרות ולערב יחד. רבי יונה ורבי יוסף תרהון, שניהם אחד בשם מר עוקבן, אחד מהם אמר בשם מר עוקבן, ואחד אחד מהם אמר בשם רב נחמן בר יעקב, שצריך שיהיה בין שליבה לשליבה פחות משלושה טפחים, כלומר מתי הסולם ממעט את גובה החלון בכדי שהוא יהיה פחות מעשרה טפחים, זהו דווקא אם בין שליבה לשליבה בסולם יש פחות משלושה טפחים, ובין השליבה הסמוכה לקרקע, בינה לבין הקרקע, יש פחות משלושה טפחים, ואז מדין לבוד, כל חלקי הסולם, כלומר כל השליבות של הסולם עד הקרקע, נחשבות לחיבור אחד, מדין לבוד, שהרמי הקרקע עד השליבה הראשונה יש פחות מג' טפחים, ומהשליבה הזאת עד השליבה שמעליה יש פחות מג' טפחים, וכנ"ל אל השליבה שמעליה, ואז יוצא שכל השליבות עד הקרקע מחוברות, ואז מדין לבוד ניתן לדון שכל השליבות הללו מחוברים יחד, ואם כן, מהרצפה עד השליבה העליונה ישנו רצף וחיבור, ובכך הגובה של מעל לעשרה טפחים שיש מהרצפה עד החלון מתמעט, ואנחנו דנים שהרצפה מתחילה מהשליבה העליונה, וכיוון שמהשליבה העליונה עד החלון יש פחות מעשרה טפחים, אם כן, אפשר לערב בשתי החצרות ולטלטל מחצר לחצר. ממשיך הירושלמי ואומר, צריך שיהיה ברוחב ארבעה טפחים, כלומר שרוחב הסולם צריך להיות ארבעה טפחים, ורק אז הסולם נידון כפתח בחלון ובכותל. אבל מכיוון שאם ישנו פתח שהוא פחות מרוחב ארבעה טפחים, הוא אינו נחשב לפתח, וכל תפקיד הסולם זה למעט את הגובה ולדון שמהסולם משם בעצם הרצפה מתחילה עד החלון, אם כן צריך שהשלבים, השליבות של הסולם, יהיו ברוחב של ארבעה טפחים, והעמודים, ממשיך הירושלמי ואומר, משלימים לארבעה, כלומר, הרי הסולם בנוי משליבות ומשני עמודים, אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל, שבהם השליבות תחובות ואחוזות, והעמודים עצמם, אם הם משלימים את השליבות יחד לרוחב של ארבעה טפחים, די בכך, כלומר לא צריך שהשליבות יהיו נטו ארבעה טפחים, אלא השליבות יחד עם שני עמודים שבצדדים ביחד צריכים להיות בגובה של ארבעה טפחים, שהרי כל זה ביחד ממעט את הגובה של בין הרצפה אל החלון. ממשיך הירושלמי ואומר, אין העמודים משלימים לעשרה, כלומר, אם בשליבות עצמן מהשליבה העליונה עד לחלון יש גובה של מעל עשרה טפחים, אולם העמודים שבהם תחובות ואחוזות אותן שליבות, העמודים עצמם מגובה העמוד ועד החלון ישנו פחות מעשרה טפחים, בכך אנחנו לא דנים שהעמודים ישלימו את השליבות, ואנחנו נדון שהרצפה מתחילה מגובה העמוד, ומכיוון שמגובה העמוד עד החלון יש פחות מעשרה טפחים, אם כן ניתן לערב ולטלטל מחצר לחצר. והסיבה לכך, שבכל מה שקשור לרוחב של הסולם, הסיבה שהעמודים אכן מצטרפים לרוחב של ארבעה טפחים, זהו מפני שהעמודים משמשים את אותו אדם המטפס היורד ועולה בסולם, שיכול לאחוז בעמודים בכדי לעלות ולרדת בסולם. אולם בכל מה שקשור לגובה של הסולם, הרי שהאדם עומד על השליבה העליונה והוא לא עומד על אותם עמודים הנמצאים בצדדים, ולכן אותם עמודים אינם יכולים לשמש כחפץ, כדבר שממעט את הגובה של הכותל אל פחות מעשרה טפחים. ממשיך הירושלמי ואומר, יאסה אמר, קופת שהדריגו ממעט. הרי למדנו בסוגיה לאל, שבין שליבה לשליבה צריך שיהיה פחות מג' טפחים, בכדי שיהיה רצף מהרצפה ועד השליבה העליונה, בכדי למעט את הגובה של החלון אל מתחת לגובה 10 טפחים. אולם אומר יאסה, אם המדובר כאן באדם שלקח חתיכת עץ אבה וחקק באותה חתיכת עץ אבה מדרגות, ובין שליבה לשליבה, כלומר בין מדרגה למדרגה, יש יותר מגובה של 3 טפחים, למרות שאז לכאורה לא שייך לומר לבוד, ואם כן לא אמור להיות חיבור בין שליבה לשליבה, בכל זאת ממעט, כלומר הסולם הזה שהוא בנה, המדרגות שהוא בנה באותה חתיכת עץ, אכן ממעטת. והסיבה לכך, מכל מקום נעשית כשליבה אבה, שהרי אותו אדם לקח חתיכת עץ אחידה אחת גדולה ואבה, וחקק בה את המדרגות. ואם כן, מה שלא יהיה, גם אם בין שליבה לשליבה יש יותר מגובה של 3 טפחים, הרי הכל בסופו של דבר זה גוף אחד וכלי אחד, ולכן הכל כאן מצטרף בכדי למעט. כעת ממשיך הירושלמי לעסוק בשטח וברוחב של הסולם. רבי יאסה בשם רבי בון בר כהנא אומר, צריך שיהיה משוך מן הכותל 4 טפחים כדי מקום, כלומר, לא מספיק שהסולם יהיה ברוחב של 4 טפחים, אלא צריך שהסולם יבלוט מהכותל 4 טפחים, כלומר שהשליבות יהיו 4 טפחים על 4 טפחים. ורק אז אנחנו דנים שהרצפה מתחילה מהשליבה העליונה, ומכיוון שמהשליבה העליונה דקות עד החלון יש פחות מגובה 10 טפחים, אם כן הסולם הזה יכול למעט וניתן לערב ולטלטל מחצר לחצר. רבי חזקיה בשם רבי בון בר כהנא אומר, אותה שליבה שהיא ממעט את העשרה, צריכה שתהם משוחה מן הכותל 4 טפחים כדי מקום. כלומר, מבאר רבי חזקיה, אין כוונת הדברים שכל השליבות יהיו בולטות מהכותל 4 טפחים. כלומר, לא כל השליבות צריכות להיות 4 טפחים על 4 טפחים, אלא די בכך שהשליבה העליונה היא למעשה 4 טפחים על 4 טפחים, די בכך בכדי שאנחנו נדון שהרצפה מתחילה משם, ומכיוון שמשם עד החלון יש פחות מגובה 10 טפחים, אזי ניתן לדון את החלון כפתח וניתן לערב שתי החצרות יחד. שואל הירושלמי רבי יעקב דרומיה, אביי רבי יעקב דרומיה הקשה, הביא דופן של 7 טפחים וכלשהו, והגביאו מן הארץ פחות מ3 טפחים. מה הדין אם האדם לקח, נטל דופן של 7 טפחים ומשהו, והניח את הכותל הזה פחות מגובה ג' טפחים מהקרקע. לגבי שבת, אנחנו דנים את המחיצה הזאת כמחיצה, וזהו מפני שבין הכותל לרצפה יש פחות מג' טפחים, ומדין לבוד יש לנו מחיצה בגובה 10 טפחים. תמן, את אמר כל הפחות מ3 כסתום, לגבי הלכות שבת אנחנו דנים פחות מג' טפחים כסתום, ולכן המחיצה הזאת נחשבת למחיצה בגובה של 10 טפחים. ואילו וכה, כאן לגבי סולם, את אמר כל הפחות מ4 כסתום, ובביאור הגר"ח מבאר כאן שני הסברים. הסבר אחד שהירושלמי שואל מכך שצריך שהסולם יהיה ברוחב 4 טפחים, ולכאורה משמע מכאן שבפחות מ4 טפחים יש דין לבוד, ולכן חייבים שהסולם יהיה ברוחב 4 טפחים. ביאור נוסף מביא רבינו הגר"ח, שראינו שצריך שהסולם יבלוט 4 טפחים מהקרקע, והסיבה לכך שפחות מ4 טפחים יש דין לבוד. ואם כן, יש סתירה לגבי הלכות שבת, לגבי דין של מחיצה, אנחנו רואים שלבוד זה פחות מג' טפחים, וכאן אנחנו רואים שלבוד זה 4 טפחים, ועל כך מהשב הירושלמי שאין כאן קושייה, אין אטבעי מקשיא הכי קשיא, כלומר אומר הירושלמי אין כאן קושייה כלל ועיקר, שהרי אצלנו הדין שרוחב הסולם צריך להיות 4 טפחים, או שצריך שהסולם, השליבה תבלוט מהקרקע 4 טפחים, זהו לא בגלל שאומרים לבוד פחות מ4 טפחים, אלא בגלל ששיעור של פתח ושיעור של מקום זהו בגובה 4 טפחים. ואם ישנה קושייה, הקושייה צריכה להיות באופן שונה. כיצד אנחנו אומרים אצלנו שאם האדם לוקח מחיצה בגובה של 7 טפחים ומשהו, ומניח אותה פחות מג' טפחים לקרקע, המחיצה הזאת נחשבת כמחיצה, והרי ניתן להסתפק בפחות מכך. במקום לקחת מחיצה בגובה של 7 טפחים, יכול האדם לקחת דופן של 4 טפחים, להניח את הדופן בסמוך לארץ פחות מג' טפחים, ונמצא שיש כאן ביחד 7 טפחים, ולאחר מכן לקחת חבל נוסף ולהניח אותו בגובה של 10 טפחים מהקרקע, ואומנם בין החבל לדופן יש יותר מג' טפחים, אבל מדין עומד מרובע על הפרוץ, שהרי יש כאן מחיצה בגובה, דופן בגובה של 4 טפחים, ומדין עומד מרובה על הפרוץ, היא תסתום עד החבל, וכך נמצא שיש כאן דופן. ומדוע צריך לקחת דופן בגובה של 7 טפחים? כך שואל הירושלמי. יאיבה אומר הירושלמי, יש ראיה לאותה ברייטה שאומרת שצריך דווקא דופן בגובה של 7 טפחים, כפי מה שאמר רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, העומד והחלל מצטרפין בארבעה. הגמרא בשבת בפרק י' לאל אומרת שכשיש בור, הבור והחוליה ביחד, בשביל שהבור יחשב כרשות היחיד, צריך שהוא יהיה בגובה, שהחלל שלו יהיה עמוק 10 טפחים, ושטח הבור יהיה 4 על 4 טפחים. והבור וחולייתו ביחד מצטרפים ל4 על 4 טפחים בשביל להפוך את הבור לרשות היחיד. והוא ממשיך הירושלמי ואומר שיהיה העומד רווה על החלל, כלומר שהעומד מכל צד יהיה יותר מרובה על החלל, מכיוון שאם העומד יהיה מרובה רק מצד אחד, לא יועיל. והוא הדין בסוגייתנו, שאם נעמיד דופן בגובה של 4 טפחים, ונניח את הדופן הזאת בסמוך לקרקע פחות מג' טפחים, ומהדופן עד לחבל שמעל יהיה יותר מ3 טפחים ולא יהיה לבוד, לא נוכל להסתפק מדין עומד מרובה על הפרוץ ולדון שיש סתימה בין הדופן לבין החבל מפני, שהרי מהאוויר שלמעלה מעל החבל יש בוודאי פרוץ מרובה על העומד, שהרי אין מלמעלה שום מחיצה, ונמצא שרק מלמטה יש עומד מרובה על הפרוץ, אבל מלמעלה אין עומד מרובה על הפרוץ, אלא יש פרוץ מרובה על העומד. ומכיוון שלמדנו ממסכת שבת, שכשעומד מרובה על הפרוץ מצד אחד הדבר לא מועיל, וצריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ משני צדדים, לכן דווקא הירושלמי כאן אומר שצריך לקחת דופן בגובה של 7 טפחים ומשהו, להניח אותה פחות מג' טפחים אל הקרקע, ואז מדין לבוד יש לנו כאן מחיצה בגובה של 10 טפחים, מחיצה כשרה. כעת נראה בסייעתא דשמיא משנה ב' הלכה ב'. אומרת המשנה, כותל שבין שתי חצרות שהכותל הזה גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, ובהמשך הירושלמי יבאר מדוע צריך שהכותל יהיה עוביו 4 טפחים. הדין הוא מערבין 2 ואין מערבין 1, כלומר מכיוון שיש כאן כותל המפריד והמבדיל בין שתי החצרות, ואין פתח בין שתי החצרות הללו, שהרי הכותל הזה סתום ואין בו חלון ברוחב 4 טפחים על 4 טפחים בתוך גובה 10 טפחים מארץ, כפי שראינו במשנה הקודמת, לכן שתי החצרות יכולות לערב כל אחת בפני עצמה, אולם שתי החצרות אינן יכולות לערב יחד. ממשיכה המשנה ואומרת, היו בראשו פירות, כלומר אם מונחים פירות בראש הכותל שבין שתי החצרות, והרי שתי החצרות לא ערבו יחד, אם כן אלו עולין מכאן ואוכלין, ואלו עולין מכאן ואוכלין. הגמרא מיד תבאר שמכיוון שהכותל הזה רחב 4 טפחים, אם כן הוא חולק כרשות לעצמו, ולכן לכל בני חצר בפני עצמה מותר להם לעלות לראש הכותל, ולאכול בראש הכותל שהוא רחב 4 טפחים, לאכול את הפירות המונחים בראש הכותל, בראש הכותל, ובלבד שלא יורידו למטה, כלומר, אסור להוריד את הפירות מראש הכותל אל החצר. ומשנתנו סוברת כשיטת רבי מאיר, שבפרק כל גגות לקמן סובר שגגות וחצרות, כל אחת חולקת רשות לעצמה, ואסור לטלטל מגג לחצר ללא עירוב ביניהם. ולכן, מכיוון שאין כאן עירוב בין שתי החצרות, וממילא הכותל הזה חולק רשות לעצמו, לכן אסור לטלטל מהכותל אל החצר. ממשיכה המשנה ואומרת, נפרץ הכותל עד 10 אמות מערבין 2, כלומר, אם נפרצה פרצה בכותל עד רוחב של 10 אמות, אם כן הדין הוא ששתי החצרות יש ביניהם פתח, ולכן שתי החצרות יכולות לערב יחד, ויכולות לערב בנפרד מערבין 2, ואם רצו, מערבין 1, כמו כל שתי חצרות שיש ביניהן פתח או חלון. אבל אם יותר מכאן, אם הפרצה רחבה יותר מ10 אמות, אם כן מערבין 1, כלומר, הפרצה הזאת כבר אינה מוגדרת כפתח, אלא שתי החצרות הפכו להיות לרשות אחת לחצר אחת, וממילא ואין מערבין 2, כלומר, הם לא יכולים לערב כל חצר בפני עצמה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה. שואל הירושלמי, ראינו ברישא של המשנה, שהכותל בגובה של 10 טפחים ורחב 4 אמות, 4 טפחים. שואל הירושלמי, ולמה לי רחב 4, מדוע צריך שהכותל יהיה רחב 4 טפחים, ואפילו אינו רחב 4, כלומר, למדנו במשנה הקודמת, שעצם זה שישנה מחיצה, ולו היא תהיה המחיצה הדקה ביותר, אבל היא תהיה בגובה של 10 טפחים, אם כן שתי החצרות כבר אינן יכולות לערב יחד, אלא כל בני חצר צריכים לערב בנפרד, שהרי החצר מבדילה ומפרידה בין שתי החצרות. ואם כן נשאלת השאלה, מדוע המשנה נוקטת שאובי המחיצה כאן היא ברוחב 4 טפחים, עונה ירושלמי, בגין מתנית אחד הדבטרה, מכיוון שבמשנה בסיפה המשנה באה להשמיע לנו שאם ישנם פירות בראש הכותל, אלו עולים מכאן ואוכלים, ואלו עולים מכאן ואוכלים, כלומר כל בני חצר יכולים לעלות ולאכול בכותל, בראש הכותל, ואם הכותל לא היה רחב ארבעה טפחים, הרי שהכותל היה מתבטל לשתי החצרות. ומכיוון ששתי החצרות, שתי הרשויות היו שולטות בו, ושתי החצרות לא ערבו יחד, אם כן נמצא שאסור לטלטל בראש הכותל כלל ועיקר, לכן בשביל שהמשנה תוכל להתיר לנו לטלטל בראש הכותל, אנחנו זקוקים שיהיה בכותל רוחב של ארבעה טפחים. דן הירושלמי לא היה רחב ארבעה אם רוחב הכותל היה פחות מארבעה טפחים, והיו שם פירות בראש הכותל, מה אז היה דינו? עונה ירושלמי רבי בא בשם רב, אסור לכאן ולכאן, כלומר, בני שתי החצרות היה אסור להם לטלטל את הפירות בראש הכותל, וכפי שביארנו מקודם, שהרשות שתי החצרות היו שולטות שם בראש הכותל, והיה אסור לטלטל שם. רבי זירה בשם רב חולק ואומר, הפוך, מותר לכאן ולכאן, כלומר, לו יצויר שהכותל יהיה פחות מרוחב של ארבעה טפחים, אם כן לא די שיהיה מותר לטלטל בראש הכותל, אלא יהיה גם מותר לטלטל את הפירות מראש הכותל אל החצר. שהרי אם הכותל ברוחב ארבעה טפחים למענו במשנה, שאומנם בני שתי החצרות יכולים לעלות אל ראש הכותל ולאכול שם, אולם אסור להם לטלטל את הפירות ולהורידם אל החצרות, אבל אם הכותל יהיה פחות מרוחב ארבעה טפחים, כך סובר רבי זירה בשם רב, אם כן יהיה דינו של הכותל כמקום פטור, והדינו שמותר לטלטל ממקום פטור אל רשות היחיד ללא עירוב, ולכן בני שתי החצרות יוכלו להוריד את הפירות כל אחד לחצרו הוא. שואל הירושלמי, מחלף השיטת את הרביבה, לכאורה שיטתו של רביבה, סותרת את עצמה. תמן אמר רביבה, רב יהודה בשם שמואל, זרקה ונחה על ראשי מחיצות חייו. סובר רביבה בשם שמואל, שאם אדם זרק מרשות הרבים, והחפץ שאותו הוא זרק נח על גבי כותל של רשות היחיד, הדין הוא שאותו אדם חייב, ולמרות שהחפץ לא נח מבעד למחיצות, אלא על המחיצות עצמן, המחיצות נחשבות נחשבות, כרשות היחיד, ומשמע שאפילו שהמחיצות אינן ברוחב של ארבעה טפחים, למרות זאת המחיצות נחשבות כרשות היחיד. למדנו מכאן שכל דבר שמונח על הכותל, למרות שהכותל אינו ברוחב של ארבעה טפחים, נחשב הדבר שהכותל דינו כרשות היחיד, כביכול הוא רחב ארבעה טפחים. וכה אמר אחין, ואצלנו אומר רביבה, שאם המחיצות אינן רחבות ארבעה טפחים, אם כן אסור לטלטל את הפירות מהכותל לחצר, וגם אסור לטלטל את הפירות בכותל עצמו, והסיבה לכך שהכותל בטל לשתי הרשויות, מכיוון שהוא לא רחב ארבעה טפחים, כלומר רבי בא כאן אצלנו סובר, שכותל שאינו רחב ארבעה טפחים, אנחנו דנים אותו ככותל שהוא לא רחב ארבעה טפחים. בניגוד לשיטת רבי בא שם שסובר, שלמרות שהכותל אינו ברוחב ארבעה טפחים, אנחנו דנים אותו כאילו הוא רחב ארבעה טפחים. מיישב הירושלמי ואומר, אין כאן קושיה, תמן את רואה אותה כאילו מלאה אפר וצרורות. שם לגבי האדם שזורק מרשות הרבים והחפץ נח על הכותל, שלמרות שהכותל אינו רחב ארבעה טפחים, אנחנו דנים את אותו כותל כאילו רחב ארבעה טפחים, ודינו כרשות היחיד, לא בגלל שכל חפץ שמונח על כותל נחשב הדבר שהכותל רחב ארבעה טפחים, אלא הסיבה היא שמכיוון שהרשות היחיד היא מוקפת על ידי מחיצות, והמחיצות הן אלו שמתחמות את רשות היחיד והופכות את רשות היחיד לרשות היחיד על ידי המחיצות, אם כן עכשיו הדבר שבכל החלל של רשות היחיד, כאילו החלל הזה מלא באפר וצרורות, ולכן כל אדם שזורק על ראשי המחיצות הוא חייב, שאנחנו דנים כאילו כל השטח הזה מלא באפר וצרורות, ולא בגלל שאנחנו דנים שהכותל עצמו רחב ארבעה טפחים. ואחר מה יתלך, אבל בסוגייתנו, שיש כאן שתי רשויות יחיד, שתי חצרות משני צידי הכותל, ובכל חצר אנחנו דנים אותה כרשות היחיד שהיא כאילו מלאה עד למעלה, ואם נדון את הכותל שהוא יחשב כרשות בפני עצמו, בוודאי שלא שייך לומר כך, שהרי יותר סביר לומר שהכותל נגרר אחר שתי הרשויות. ומכיוון שעשו כאן לטלטל מחצר לחצר מרשות היחיד אחת לרעותה, שהרי הם לא יכולים לטלטל יחד, ממילא גם אסור לטלטל בכותל, שהרי הכותל בטל לשתי הרשויות. תדע לך, אומר הירושלמי, אני אביא לך ראיה שהסיבה שכשאדם זורק מרשות הרבים לרשות היחיד והחפץ נח על גבי כותל, אנחנו מחייבים אותו למרות שהכותל לא רחב ארבעה טפחים. והסיבה היא לא בגלל שאנחנו דנים כאילו הכותל רחב ארבעה טפחים, אלא שאנחנו דנים שרשות היחיד היא מלאה עד למעלה באפר וצורות. מה הראיה שזוהי הסברה? דמה רבי אחא, רבי חנינא בשם רבי יוחנן, זיזין וקטלים שהם גבוהים 10 טפחים. כלומר זיזים ואבנים הבולטים מן הקטנים שבצדי רשות הרבים, שהן גבוהים 10 ואינם רחבים 4 טפחים. הדין הוא מותר לכאן ומותר לכאן, כלומר הזיזים הללו נידונים כמקום פטור, ולכן מותר ליטול מהם ולהניח ברשות היחיד, או לחילופין ליטול מהם ולהניח ברשות הרבים, ובלבד שלא יחליף חכמים גזרו שאסור להעביר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך מקום פטור, אלא מותר להעביר מרשות היחיד למקום פטור, ומותר להעביר מרשות הרבים למקום פטור ולהפך, אבל אסור להעביר מרשות היחיד אל רשות הרבים דרך מקום פטור. ואם היינו דנים שכל כותל נחשב הדבר שהוא רחב 4 טפחים, מדוע כאן הוא פטור? הרי הזיזים הללו גבוהים 10 טפחים, והם נחשבים כרחבים 4 טפחים, ונמצא שאותו אדם נוטל מרשות הרבים ומניח עליהם, ובכך הוא הרי היה חייב שהוא יעביר מרשות הרבים לרשות היחיד. אלא בהכרח למדנו מכאן שהכותל מצד עצמו אינו נחשב כמקום ברוחב של 4 טפחים, ולכן יש מכאן ראיה שכל הסיבה שכשאדם זורק מרשות הרבים והחפץ נח על כותל שאינו רחב 4 טפחים, הסיבה שאותו אדם חייב, זהו מפני שכל חלל של רשות היחיד נחשב כאילו מלא אפר וצרורות עד התקרה. שואלת הגמרא, רבי יוחנן באי, רבי יוחנן מקשה, מחלפה שיטת דרביבה. ואומנם רבי יוחנן לא מקשה סתירה מרביבה על רביבה, אלא הוא מקשה על רביבה ממקום אחר, אולם מחמת שמקודם הגמרא הקשתה סתירה, אז מחמת הגרסה הזאת נשתרבבה אותה גרסה גם כאן. וכך מקשה רבי יוחנן, תמן אמר רביבה רבידה בשם שמואל זרקה ונחל ראשה המחיצות חייו, כפי שראינו מקודם, כשאדם זורק מרשות הרבים והחפץ נח על ראשי הקטלים, על ראשי המחיצות חייו, והסיבה לכך שאנחנו דנים שרשות היחיד כאילו מלאה אפר וצרורות עד התקרה, ואילו הכה לגבי זיזים וקטלים הגבוהים 10 טפחים, הוא אמר אחין, סובר רביבה שמותר לבני רשות הרבים לטלטל אל אותם זיזים, וכן מותר לבני רשות היחיד לטלטל אל אותם זיזים. ושואל רבי יוחנן, היך מה דעת אמרת מן, כפי שאתה אומר, שכשאדם זורק מרשות הרבים והחפץ נח על ראשי המחיצות, את רואה אותו כאילו מלא אפר וצרורות, אנחנו דנים כאילו כל רשות היחיד מלאה אפר וצורות, אם כן הופעה חכן. גם כאן היינו צריכים לומר שאותם זיזים וקטלים הגבוהים 10 טפחים שיש רשות הרבים בצדם, אם כן אותם זיזים יחשבו כרשות היחיד שהיא מלאה אפר וצורות, ומדוע מותר לטלטל מרשות הרבים אל אותם זיזים? ומיישב רבי יוחנן, שמענו מחיצות ברשות היחיד. מתי מחיצות נחשבות כרשות היחיד מחמת שרשות היחיד מלאה עד התקרה באפר וצורות? זהו דווקא במחיצות המקיפות רשות היחיד, שבגינן של אותן מחיצות רשות היחיד הפכה להיות לרשות היחיד, ואם כן המחיצות עצמן סותמות חלל והופכות אותו מרשות הרבים או מקרמנית לרשות היחיד, ואז נחשב הדבר שרשות היחיד מלאה אפר וצורות עד למעלה. אבל וכי שמענו מחיצות ברשות הרבים, האם הזיזים הללו שאלו הם מחוברים לקטלים של רשות הרבים, האם שייך לדון את אותם זיזים שמכיוון שהם בגובה של 10 טפחים יש כאן חלל שמלא עד למעלה באפר וצורות? בוודאי שלא. רבי בר רבידה בשם שמואל אומר, כותל שיקיפו סולמות מכאן ומכאן. כעת עובר הירושמי וחוזר לדון בנידון שלמנו במשניים. ישנו כותל המבדיל והמפריד בין שתי חצרות, והכותל גבוה מ10 טפחים, והעמידו בני החצרות סולמות משני צידי הכותל, ועל ידי הסולמות נמצא שישנו מעבר מחצר לחצר. הדין הוא מערבין שניים ואין מערבין אחד, כלומר הסולמות הללו אינם נחשבים כפתח, והם לא יכולים לערב עירוב אחד שתי החצרות, אלא כל חצר מערבת לעצמה, ויהיה אסור להם לטלטל מחצר לחצר. מביא הירושלמי דעה החולקת אמר רבי יוסי ברבי בון, מכיוון שלא כיוונו לא נעשו כפתחים. רבי יוסי חולק ואומר שדווקא אם שתי הסולמות לא מכוונים זה כנגד זה, אלא כל אחד מרוחק מחברו, הסולמות לא נחשבים כפתח, וכל חצר, כל בני חצר חייבים לערב לעצמן, והם לא יכולים לערב יחד. אבל אומר רבי יוסי ברבי בון, אם שתי הסולמות משני צידי הכותל מכוונים סולם כנגד סולם, אם כן בהחלט הסולמות הללו נחשבים כפתח, ושתי החצרות יוכלו לערב גם בנפרד, אבל גם יוכלו לערב ביחד. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...